שלום. ספר הגדול והנורא נפש החיים, בלי ציוויו של הרב דוד. נעשה ונצליח, בעזרת השם. טוב, יש לנו לספר, אז באמת, אני חושב, השאלה רק נכנסה את חדר הלימוד שלנו, מתוך הנחה שכולם לומדים את זה, זאת אומרת, הקדמה, פרק א' עד ג', אז כולם למדו, וכן על זה הדרך, ככה זה, אז אנחנו ככה, אם זה ככה, אז אנחנו מדברים בשיעור אחרי שכולם כבר ראו ופגשו. אז יש לנו הקדמה נפלאה של רבי צלה, הקדמה מאוד מיוחדת של רבי צלה מוולוז'ין, שהוא היה ראש ישיבת וולוז'ין אחרי רב חיים. הקדמה מאוד מיוחדת של אדם גדול על אדם גדול. זה מאוד, אני חושב, שימוש גדול. מה רבי צלה כותב על רב חיים, ומה הוא שם עליו, מה הוא מכניס, איזה דברים הוא מדגיש, איזה דברים הוא לא מדגיש, אז אני רק אומר מעט דברים. אני חושב שזה מאוד בולט בהקדמה. דבר ראשון, או אפילו שני דברים ראשונים, קודם כל, זה ברור שהוא מדגיש את גודל תורתו של רב חיים, שקיעותו בתורה, זה מדרגה ראשונה, ואחר כך דביקותו בתלמידי חכמים. בשגת אריה ובגרא אחר כך כמובן, כי רוב הרבו המובד זה היה הגרא. אבל אני חושב שקודם כל, לפני כל המילים לחסידות הגדולים והמופלאים של רב חיים וכל הזכות הגדולה שלו, וכדאי פעם בין הזמנים של סוכות, יש ספר מאוד מיוחד על ישיבת וולוז'ין, אבי הישיבות, כי אתם יודעים, זה היה, זאת אומרת שישיבה זה היה חידוש בעולם. לא היה בן דבר כזה מושג של ישיבה לבחורים. תמיד באיזשהו מקום שהאיזה גדול בישראל התקבצו סביבו בבית מדרש, בקלויז התקבצו אנשים, אז באו אנשים לאותה עיר שהיה אב בדין מיוחד, זה היה גדול. התקבצו אנשים בשביל ללמוד. ישיבה מסודרת לבחורים, לא היה דבר כזה. אתם יודעים שרב חיים בא פעם ראשונה לגרא, והגרא דחה אותו, ואמר לו שבינתיים לא, ואחר כך זה הפעם השנייה, אחר כך הפקיר, ואחר כך חושב את הגרע, למה הוא דחה אותו פעם ראשונה? אז הגרע אמר, זה היה התלהבות יותר מדי, אז הוא דחה אותו. עושה שזה לא יבוא ממקום כזה, אבל ממקום אותו. הרב חיים הקים עולה של תורה, בישיבת וולוז'ין, זה פלט לאות, כל אחר כך רוב, ככל, תמיד אחרים גדולים לאזור אירופה, כולם עברו בישיבת וולוז'ין, הרב יוצר גם עבר, ועוד הרבה, זה פלט לאות, עמדת התורה של רב חיים, את התורה של רב חיים, המסירות של התורה, גדלותו בתורה, כל התשובות שלו מוצלעות, ושהגרא אמר לו, הגרא אמר לרב חיים שהוא יכול לחלוק על הראשונים, וגם יכול לפתוח נגד השולחן ערוך, כדרכו של הגרא. גם כן הגרא ככה אמר לרב חיים. רב חיים לא אמר ככה לתלמידיו, אבל הגרא אמר ככה לרב חיים שגם יפתוח נגד השולחן ערוך.
הוא חלק
עליו. מה זה? הוא חלק עליו. לא, הוא באמת פסק. רב חיים עצמו פסק לעצמו ככה. יש קצת גם בתלמידיו, קצת שגם לפעמים הם סוטים את דרכו של השולחן ערוך בצורה מאוד נפלאה, אבל זה פלט לאות. אין לנו כבר לא עליי שבת הכתובות, נחלת דוד, שרב דובי טאביל זה תלמידו הגדול של רב חיים וולוז'ין. רבם היה אומר ככה צריך ללמוד. רב חיים לא נשאר הרבה, הכל נשרף כמו שרבי צלה אומר בהקדמה, אבל אני אומר ככה צריך ללמוד כמו הנחלת דוד. מאוד מאוד מיוחד הדבר הזה. בכל פנים, הוא מדגיש את קודם כל גדלותו בתורה ואת השימוש של גדולי הדור הקודם של השגת אריה, וכמובן בעיקר של הגרא, המכונה בפי רבותינו האחרונים הראשון לגרא היה רב חיים, זאת אומרת, תמיד הראשון של הגרא. הרב חיים לא היה צמוד לגרא כל הזמן, לא הרבה שנים, אבל הוא פעם בכמה חודשים היה הולך לווינה לסדר את כל ספקותיו בפני הגרא, והגרא היה פושט לו על התו את כל השאלות בכל המקומות של כל התורה, של כל כמה חודשים, של כל החודשים שהצטברו. אז הגרא הזה, זה פלט לאות הדבר הזה, בניגלה לניסטר, הכל פלט לאות. מה רבי צלה מדגיש מאוד על רב חיים? ענווה ויראה. שתי הסוגיות, אני חושב, היסודיות שהוא מדגיש, ענווה ויראה, ששייך אל הסדר, אני חושב, של ההתבטלות בפני רצון השם. ההתבטלות בפני רצון השם ועשיית רצון השם, ואני חושב שזה מה שחורז פה את הנקודה הזאת של כל הפרטים שהוא מביא. כלומר, שהיה מוסר את נפשו לאחיות לב נשפלים, לחיות רוח שפלים, לא היה עסוק בענייני הגוף וכל זה, ואחר כך גם הלימוד שהיה מלמד את הפרשת שבוע, את הזה, מסירות נפש לא למד את ה... להיות מה ששייך, להיות עסוק ב... ב... ברצון השם באופן מוחלט, מתוך היראה הגדולה, אז מתוך זה גם הגיעה הסדר כזה של ענווה גדולה וריחוק וכו'. אני רק מאיר, לא נכנס לזה עכשיו, אולי פעם נחזור כדי לדבר הזה, לעיין היטב בהערה 4. הערה 4 של רבי צלה זה הערה מאוד מאוד חשובה, תמצית גדולה של דעת אלוקים, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, הבחינה הזאת של מה זה נקרא פנים, מה זה נקרא אחור, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. בשתי הבחינות במחשבה זה לא איזה דרך וורט, זה משהו מאוד מאוד... מה שאני כן קצת רוצה להתעכב, זה מה שכתוב בעמוד 22, שהוא גם מדבר על המדרגת הנבטנותו של רבי צלה, אז הוא אומר, ואם כי, ואם כי רובי דבריו ודרשותיו היו עומדים ברומו של עולם מיוסדים על פי זוהר וכתבי אריזל, כאשר המבינים הבינו בדבריו, אוזל מענוות צדקתו, זה הענווה שלמעלה, הלבישם ויפשיטם וגנזם. לבד יגדיל דבריו כדורש בנסתרות, אז הוא היה מונח בתוך הניסתר, אז הוא הלביש ופשט וגנב את כל הניסתר בתוך צדדים של מלבושים נגלים, להמתיקם בכתבש וחלב תחת לשונו וכבשם תחת לבושו מלדורשם לאליה בהמון וברבים שלא מילו קרסם בתלמוד וכו' וכו'. מדלג שורה אחת, ולפי הוראת שעה שהיה נראה לו להוציא איזה דברים מבלי להצפינם, היה קורא על עצמו לא המדרש עיקר אלא המעשה. זאת אומרת שני דברים נדגיש רב חיים. א', נפש החיים, שני דברים נדגיש רב א', הוא לא עסק במסתרות. הוא לא עסק במסתרות לדורשם ברבי. לא רצה עכשיו לדבר ויש לו ניסתר וכו'. לכן הם עצינו, רק זה דיון מדגיש, תשובת החתם סופר, שגם אומר, מעולם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שלושת רבותיי, רבי נתן אדלר, והפלאה, וקץ, וזה, כולם היו, כל ספר הזוהר השגור הראשונותם, מעולם לא מצאתי להם שדרשו מאמר זוהר בציפו. כך אומר החתם סופר. כך אומר החתם סופר. זה לא שייך, אומר מי שלא קריא מלכריסו ושעשו פוסקים, ולהתגדר בסתרי תורה, זה לא שייך, אי אפשר להבין את זה. אבל עוד נקודה, אני חושב, הכי משמעותית, שממנה אני רוצה לצאת לה, איזו נקודה היסודית בנפש החיים, לפי הוראת שרה שהיה נראה לו להוציא איזה דברים מבלי להצפינם, היה קורא על עצמו לא המדרש עיקר אלא המעשה. הדבר הכי בולט בשער ג', ששם הוא כותב את זה במפורש, כי שער ג' זה השער הכי עמוק בנפש החיים, ושם עסוק בסוגיות דעת אלוקים העמוקות של ענות מלבדו, ושם הוא אומר, אני לא הייתי רוצה לך לדבר בסוגיות האלה של ענות מלבדו, לדרוש את זה ברבים, כי זה שייך מאוד לספרי תורה. ולמה אני נאלץ? כי עכשיו כל, הוא קורא לזה, כל הנערים התחילו לדבר בסוגיית ענות מלבדו, ויוצאות בזה טעויות מאוד חמורות בסוגיית דעת אלוקים, אז אני נאלץ לדבר על הדבר הזה. זה הכי בולט בשער ג', אבל אני חושב שגם בשער השערים זה נכון. אבל הרב קודה היה אומר על זה, וזה מאוד מודגש בנפש החיים, היה אומר ללמוד נפש החיים לפני תניה. ואחת מהסיבות שהיה מתחיל ללמוד נפש החיים לפני תניה, היה אומר בנפש החיים, אין עניינו עכשיו הסברת הניסתר. כמו שבתניה הרבה פעמים עסוק בלהסביר דברים פנימיים. נפש החיים הוא אומר, אין עניינו עכשיו סוגיית הסברת הניסתר, אלא יותר הוא אומר, הוא מתאים לך לפעמים קצת סוגיות בניסתר, ואחר כך רוצה להדריך אותך מתוך הסוגיות אל ההדרכה המעשית שלהם. להוציא מתוך הסוגיות הרוחניות מה ההדרכה המעשית. הדבר הזה מאוד מאוד בולט וחורז את נפש החיים. גם מה שנראה תכף בפרקים שלנו, שאחרי שהוא מדבר בצלם אלוקים עשה את האדם, הוא ישר מוריד את זה במשפטים הראשונים של פרק ד', ישר מוריד את זה להנהגה מוסרית מעשית. זאת אומרת, זה אין עכשיו עיקר עניינו יותר הסוגיות בעיסוק, בסוגיות הרוחניות המושתות מצד עצמם, עכשיו ללכת ולהסביר את כל העניינים הרוחניים והנפטרים וכו'. לא. הוא מתאים אותך פירורים בשביל עכשיו להוציא מזה מה הדרכות המוסריות הנכונות בסדר הזה של עבודת השם, יראת השם, תפילה, תורה וכו', כי בסדר הזה מאוד בנוי נפש החיים. ולכן אני חושב שמה שהוא היה אומר, זה לא במקרה שהיה אומר, היה קורא על עצמו לא המדרש עיקר אלא המעשה. זו נקודה מאוד יסודית בהסברה של רב חיים. שהוא לא עכשיו הולך לדרוש, לא המדרש עיקר, כלומר גם כשאני אלץ להזכיר, זה אומר, טוב, זה לא המדרש עיקר, שעכשיו אני אתן לכם עכשיו שיעור במושגים הפנימיים וכו', זה לא המדרש עיקר, אלא זה המעשה, ושוב בגודל ענוותנותו, הוא היה הרביץ עליה גם בגודל ותנותו של רבחיים. זאת אומרת, ימי ימי נשמע כוונתו על סיפה דמשנה זו, כל המרבה בדברים מחכים, לשון רבי המלך, שממלל מילים לצד הילעה להגדילם בעיני השונים. אז המרבה בדברים, זאת אומרת, הוא מרבה ודברים כאילו נפגבים ודיונים, וזה עושה לדבר דברים וכו'. רב חיים מאוד נמנע מתוך הדבר הזה, ולקח לנו את הסוגיות הפנימיות בשביל להוציא מזה את כל הנגות המוסריות. אז אחת מהנגות המוסריות המבהילות, שגם פה בעמוד 22 למטה, זה יחזור אחר כך בנפש החיים, שרביצה לדרובן ותנותו, כותב את זה, היה רגיל להוכיח אותי, נכון, שלוש שבועות האחרונות, היה רגיל להוכיח אותי, שראה שאינני משתתף בצער הדאחרינה, וכה היה דברו אליי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרים מכל אשר יפה וכוחו לעשות. פלט לאות הדבר הזה, וגם שייך אל ההדרכה של רב חיים, שהיה שייך אל כל הסוגיה הנפטרת, הפנימית של המציאות, היה ממעט את עצמו תמיד, היה מוכיח אותו שזה כל האדם. פלט לאות הדבר הזה, כי אחרי, אני חושב שממה למה שרב חיים הוא פותח לנו הרבה דברים על כל ה... על כל המרחב של העולמות וכל הדברים הגדולים וכולי, אז ממילא ברור שאדם שקולט את הדברים בצורה הזאת, ממילא ברור שהוא לא יכול להישאר בתוך עצמו. אם אדם באמת, אדם יכול להגיד טוב, יש בעולם עולמות, יש עולמות, יש זה, יש זה, יש זה. אבל אם הוא נשאר בתוך עצמו, זאת אומרת, זה סימן שהוא בכלל לא הבין את ה... לא הבין שום דבר. אם אתה אומר עכשיו, כן, יש עולמות, יש גודל וכולי, והדבר הזה באמת משמעותי אצלך, זה ברור שזה... זה שייך אל זה שמשנה את כל אישיותך, וזה ברור ממילא שאתה לא יכול להישאר בתור אדם פרטי. ואז כל הדברים המופלאים שהוא כותב על עצמו, שרבי צהל מספר על רב חיים, טוב, אבל זה פחות נאריך בדבר הזה עכשיו, אבל טוב, בסדר. עד כאן בסוגיה שלנו. לא, אז אני רק, אז אני אומר רק, העולה מתוך ההקדמה, אני חושב. זה מאוד יסודי. מה שרבי צהל כותב, מה שהתבר לנו, אני חושב, יש לך משאר ד' שזה במכוון, ששאר ד' היא עסוק במדרגת התורה. אז בוודאי שזה שייך מעלת התורה, שבזה רבי צהל פותח, מעלת התורה עם מסורת התורה של השגת אריה והגר"א, ומתוך זה הכל יצא. מתוך זה עכשיו הכל יוצא, והניסטר שבא להדריך גם את המציאות, וגם אחרי זה יחזור לנו בתוך שער, סוף שער ב', במובן הזה של האחריות המעשית על המציאות. לא לשנות דברים מתוכה, בעתי הנפטר. לא לשנות דברים בגלל הנפטר. טוב. אז זה יתפרט אחר כך יותר בתוך הפרטים. טוב, אז מתוך זה שער א'. ברוך אתה, אז אני אומר לך הרבה שאתה
נהיה בדיוק. אבל למה מתשאר במערים כל פעיל פה שער...
אז זה מה שאני חושב, זה ודאי, זה מה שהוא רוצה לומר, להביא הרבה מקורות, לבאר לך את הנקודה הזאת, שכלליות התורה וגדלות התורה היא לא מנותקת מכל הצדדים הפרטיים המעשיים, בדיוקי תורה ובדיוקי מידת החסד ובדיוקי כל המידות הטובות וכו', אלא שבאמת שלא תחשוב שכאילו כללי תורה זה מנתק אותך מתוך הפרטים. אלא הפוך, כללי תורה הם מכוונים מאוד, אלא אחריות המוסרית, לגדוק המעשים, לגדוק המידות, תיקון התיקון. אמרתי איזה מילה, אני... ולנשח חיים צריך לעשות את החשבון מה יש וגם מה אין. אז צריך למצוא את החשבון איפה מתחוות המידות בנפש החיים. איפה למצוא את המידות בנפש החיים? הן לא נמצאות הרבה. ואני חושב שלא סתם שהן לא נמצאות הרבה. הן כמובן מאוד חשובות, כמו שרואים בהקדמה, מאוד חשובות, כל המידות, כל תיקון המידות. אין בנפש החיים הרבה סוגיית מידות, ונדמה לי שזה נגיע, זה אפשר לשאול את הכל וזה, אבל התניה יצא איזה 20 שנה לפני נפש החיים. אז נפש החיים ודאי שהוא ראה את התניה. ובשער ד' הוא כותב את זה, נכון? כולם אומרים שער ד', נכון? שנפש החיים אומר, אני מסתובב בעיירות, ואני רואה איפה השעת, ואומרים לי, אין שום שעת, אין שעת אחד. הכל זה ספרי מוסר לעורר את הלב, וטהרת הלב, ורמות הלב, וכולי. רב חיים, זה מה ש... זה סוגת פרק ד'. אמר, באמת, המציאות השלמה זה שמתוך הופעת התורה נבנים המידות. ולא באופן כזה של מה שנגרם באופן כזה של ההתעוררות הזאת סביב עבודת המידות בלי תורה, השגרם לזה שמשך היום אומר, הסתובבתי בעירות, אפילו שאף אחד עליי. אז זה קשור מאוד, סוגיית המידות בנפש החיים היא גלועה. היא גלועה בתוך מדעת התורה. אתם יודעים שכשהיה ההתעוררות של תנועת המוסר, אז בוולוז'ין לא רצו ללמוד מוסר. ובסוף כשזה כבש את העולם ולא הייתה ברירה, אז הנציב היה דופק ואמר עכשיו חצי שעה של ביטול תורה. למה ביטול תורה? לא כי זה לא חשוב, זה מאוד חשוב. אבל הדברת חיים, זה נראה אחת בין יותר בסוגיות. חיים אמר, אדם שלומד תורה לשמה, אם הוא ילמד את התורה לשמה, התורה גם תבנה את מידותיו. והוא לא יצטרך ללמוד את המוסר בפני עצמו, כדבר העומד בפני עצמו. כי זה מתוך הדבקות בתורה, הכל ייבנה לו באופן ישיר מתוך מדרגת התורה, ולא יצטרך איזה בתור דבר העומד בפני עצמו, לעורר את הלב, לטהרת הלב, בכוונת הרצון, זה הכל יבוא מתוך מדרגת התורה. הרב בצל היה עם רבי ישראל סלנטר. אמר שחייבים לקבוע זמן למוסר, כי ירדו הדורות, ואין לנו זה, והרב צודה היה אומר ש... היה מביא, הפשטות שסגרו את ישיבת וולוז'ין, אתם יודעים, זה בגלל שהכריחו להכניס את ההשכלה, את הלימוד, מה זה? לימוד המידה, כן. עכשיו זה היה, כן, לא יודע להגיד יותר גרוע, כי יש גם צדדים יותר גרוע, יותר זה, אבל כן, אבל רצו להכניס בטח את השפה ואת כל התרבות הרוסית ואת כל זה, והיה חניך אחד משיבת וולוז'ין שאומר לרב צבי יהודה, הרב צודה אומר שהוא פגש אנשים מוולוז'ין, אחד אמר, שהנציב אמר לו שזה יתפזרו בישיבות אחרות, אולי יתפזרו בישיבות אחרות. והשני אמר לו שהנציב אמר לו זה גם בגלל שהכנסנו את המוסר. איבדנו את המדרגה של תורה לשמה של וולוז'ין, אז אנחנו כבר אין לנו זכות קיום בישיבה, התפזרו לישיבות אחרות. מבחינה היסטורית הוא נראה יותר כמו הדבר הראשון, אבל הרצון היה מדגיש גם את הדבר הראשון. לא, זה נראה קומה, אני רק מעיד על הדבר הזה, שאין עוד גשה על המיטות, אין עוד גשה על המיטות בנשך חיים. לא בגלל שהן לא חשובות, הן הכרחיות והן חיוניות. אז אם שכם אומר, במדרגת התורה לשמה זה אפשר לדעת, במדרגת התורה לשמה, ואחר כך זה בונה את האדם במידות עילאיות, הוא לא צריך לשים בזה דגש מיוחד על עבודת המידות בצד עצמה, כי האמת של התורה היא כל כך חיה בתוכו, כשהוא לומד לשמה, זה מעלה וישר במידותיו. הוא לא צריך להגיד שזמן בפני עצמי. הרב לא יהיה בסדר, רבי ישראל סלנטר, הוא אומר, צריך, צריך, חייבים. חייבים, וכך גם הרב זה צריך לצע. עשה את זה בעצמו.
איזה מסתדר עם הגרעה שאמר שהוא
הולך לתרופה? אני חושב, זו שאלה טובה, אני לא יודע לנו את הלאה טוב, אבל נדמה לי שזה שייך אל הסדר הזה שהרמח"ל בונה חסידות בעיקר. זאת אומרת, כשאתה פותח את המסד שרים, אז כתוב לך יסוד החסידות. מה יסוד החסידות? יש לי עד שאני אגיע לחסידות פרק י"ט. החסידות היא כבר שייכת, כלומר המדרגה של החסיד היא פחות שייכת למדרגת המוסר. היא יותר שייכת למדרגת האמונה, אל כל יסודות האמונה של הגאולה ובניינה של ישראל ושל אמונתם של ישראל. אז אתה רואה שהמסד ישרים כבר בהקדמה, הוא כבר פותח לך, בעצם הוא אומר לך אני מכוון לחסידות. לשם הוא מכוון. אז זאת אומרת שאתה רואה שאת כל סדר הבניין זה לא שייך רק, זה הרבה יותר שייך אל סדרים אמוניים מאשר מוסריים. מה אני מתכוון להגיד אמונה ומוסר? מוסר זה העיסוק בחסרונות של הנפש הפרטית. מדרגת האמונה היא שייכת אל הצדדים של ההתגלות של המגמות האלוקיות בעולם. כשאתה עסוק בפרק יוצאת בחסידות, אתה לא עסוק רק בצדדים של הצדדים הפרטיים, אתה הרבה יותר עסוק גם במגמות הכלליות וכו'. אבל אז אני חושב שזו לא תשובה שלמה, אבל אני לא יודע.
זו תשובה סופה, כי אנחנו רואים השבוע שרמר נבנצל מלמד, הוא ישר קופץ אחרי ההקדמה ועירת חטא, אז יכול להיות שזה אותו בסיס.
יכול להיות, אבל אני חושב, אני מרגיש שיש פה עוד נקודה, לא מספיק יודע.
אני חושב שגרת הגרעה, שאני
לא משהו, אני לא מדבר על מוסר. כן, הוא הגרעה משלי, זה משהו, אני לא מדבר על מוסר, תשארים.
אבל אני חושב שהגרא שהיה
אותו בדיוק הוא אומר למשפחה שלו כי זה סיפור מוסר.
מה זה?
הוא אומר למשפחה שלו כי זה סיפור מוסר.
כן, זה למשפחה,
זה
למשפחה. שאלה אם אתה מצדפה, אבל אתה רואה שזה אמרו למה אני כתוב חמיש לי, יש חמיש לי, זה תנך. טוב, מה זה? כן, כן, אבל זה כאילו עסוק גם בבניין הנפש וגם בחסרונות. אז זה בלי נדר, כשנגיע לשער ד' מוסר וזה, אז אתה מתעכב בדבר הזה, מה שצריך להבין. הקדמה חשובה, אני חושב, על כל מה שאנחנו אומרים בצלם אלוקים. שמתי לי פה מידות ראייה, מידה תיקון, א', מידה שפרק מפורסם, צריך להסביר אותו, אני חושב לחזור עליו תמיד בדבר הזה. אומר הרב, וזה מאוד הקדמה לכל הפרקים של נפש החיים, אדם שחושב שהוא מצליח לתקן את העולמות בלי שהוא מתקן את עצמו, הרב נדמה לי שם קורא לזה הזיה. מה זה הזיה? הזיה כתוב בקובץ א', סעיף סימן י"ט. הרב אומר, הזיה זה סימן שפגשת מדרגה רוחנית גדולה, בלי שהתכוננת אליה טוב. מדרגות רוחניות גדולות, בלי שאדם מתכונן אליהם טוב, זה מוליד הזיות. ככה כתוב בקובץ א'. אומר הרב, אדם שעסוק בתיקון העולמות, בלי ההבנה, שאין דבר כזה לתקן את העולמות, בלי שאתה מתקן את עצמך, זה הזיה. אפשר לקרוא את כל נפש החיים, ולצייר ציור, אומר הרב, של הזיה. שאדם הוא מתקן את העולמות, הוא פותח את העולמות, הוא מזיז דברים, הוא עושה דברים, הוא פועל דברים, אחרי זה ימשך הפרקים, והוא בזכותו יורד השפע, בזכותו נמנע השפע, הוא זה, הכל הוא עשה ככה. אפשר לצייר את הכל בציור חיצוני דמיוני. כלומר שאדם כביכול על ידי, נראה אחרי זה ימשך הפרקים, על ידי תפילותיו, על ידי מעשה, על ידי דיבורה, על ידי תורתו, נדון בזה בהמשך. כי מה פועל, טוב, אני אומר כבר את החקירה עכשיו בדבר הזה, מה פועל את כל שלושת הדברים האלה, של כל שלושת הפרקים של בצלם אלוקים, מה פועל את זה, שיש ליכולת ביד האדם להיות פותח וסוגר את כל העולמות? מה פועל את הפעולה של הפתיחה והסגירה? תורה שלו, תפילה שלו, סתם דיבור שלו, איזה דברים הם יכולים לפעול, מה שנפש החיים אומר את זה? אבל אומר הרב, בכל מקרה, תדע לך, מה שפועל, אתה מצייר, הציור הרוחני החשוב מאוד, לצייר, שאדם פועל לעמוד לרומם אותם, או פועל לעמוד להנמיך אותם, כל הפעולה שהוא פועל לרומם או להנמיך, זה שיכול להיות מובן בצורה אמיתית ונכונה, רק אם אתה מבין שאדם פועל לרומם את עצמו, ולהנמיך את עצמו. כי זה, כשאתה אומר בצלם אלוקים, זה לא מחוץ לאדם. בצלם אלוקים, זה מחוץ לאדם. בידיים שלו הוא יכול לפעול, בפה שלו הוא יכול לפעול. לא. הנפש שלו בצלם אלוקים. כשהנפש שלו מתרוממת, ומאלה כל המציאות מתרוממת. כשהאישיות שלו נהיית יותר נמוכה, כל המציאות היא נהיית יותר נמוכה. אבל לצייר איזה סדר כזה שאתה אומר, הולך להיות פעולה בנפש האדם, פעולות כאלה, פעולות כאלה, פעולות כאלה. סליחה, בעולמות, פעולות כאלה, פעולות כאלה, פעולות כאלה, וזה לא נפעל דרך האדם, אומר הרב, זה הזיה. זה הזיה. זה לפגוש דברים רוחניים בצורה מאוד מאוד בוסרית. הדבר הזה מאוד חשוב, כי נדמה לי הרבה פושקבילים והרבה מודעות נפלות מתוך מידות ראייה תיקון. כלומר, מזמינים אותך שעושים לך תיקון כזה, וזה כזה, וזה כזה, וברכה כזה, ויהיה לך מועצת כזה, ויהיה לך זה. הרב אומר, זה לא יכול לעבוד בצורה חיצונית, זה הכל שייך לסדר חיים הפנימי. כשסדר חיים הפנימי מתעלה, אדם יכול להתעלות. סדר חיים הפנימי של אדם חלילה יורד, אז הוא נופלת. אין דבר כזה שזה קונסים חיצוניים שקורים בתוך סדרי המציאות. אין דבר כזה בעולם. זה, אני חושב, שער מאוד יסודי אל המציאות הזאת של מה שכתוב בנפש החיים. עוד הערה אחת, לפני שנכנס גם לדברים, יש... היה יהודי אחד, השם יקום דמו, הרב הלל צייטלין, שהיה, בן הרב לצה"ל, והיה יהודי באשר רוח, וכתב הרבה דברים, ונספר בשואה, והיה הרבה התכתבויות עם הרב, כתב איזה מאמר, כשהוא פגש דברי הרב, היה איש אשכולות, כל זה. אמר דבריו, אמר, דברי הנסתר התבערו, מתבערים בדברי רבותינו האחרונים בארבע ממדים, היה אומר. כלומר, בדברי הארי, העיסוק הוא במדרגת העולמות, בנפש החיים, תכף בצד הזה של שער א' מאוד בעקבותיו, בדברי הגרא היה אומר, העיסוק הוא בשייך למדרגת התורה, והגרא שם את הכל על ידי פעולת התורה, ולימוד התורה, שקילת התורה, ועמל התורה, בדברי החסידות, כל העניינים הנפטרים מתבארים בתורת הנפש הפרטית, ובדברי הרב לצד, העניינים מתבארים במדרגה של כנסת ישראל, מדרגת החיים הלאומית. זה אומר ארבע מדרגות שונות שכל החוכמה הפנימית מתבארת, ביחס אל העולמות, ביחס אל מדרגת התורה, ביחס אל הנפש הפרטית, וביחס אל המדרגה של כנסת ישראל. ארבע מדרגות כולה. בנפש החיים זה מאוד בולט, שהוא עסוק לנו בסדר הזה, בשערים הראשונים, ביחס על מדרגת העולמות, ואחר הכל מכוון גם אחר כך בסוף בשער ד' ביחס על מדרגת התורה. ונפש החיים רוצה מאוד מאוד לחבר את היחס בין התעלות האדם על ידי התורה לצד היותו עסוק בכל עילוי העולמות, יכולתו להעלות את מדרגת העולמות, והתורה והעולמות מתחברים לנו ביחד בדברי נפש החיים בשערים השונים. טוב, אז מתוך זה נפש החיים נכנסים אל הפרקים.
אז חבר'ה, כן, באמת את זה במשאר התורה קודם, קודם כל שקיים מול מי אתה עומד כאילו האדם?
כן, אני חושב שאדם צריך להבין את גדלותו ואת היחס שלו אל כל מדרגת העולמות, ממילא אחר כך יכול להבין איך שתם הדיבור של תורה שלו פועל. אז רבי מאיר הסביר מה זה תורה, וממילא אחר כך כמה דיבור של תורה פועל. כלומר, חיבור התורה עם האדם,
מה זה? עשה אדם תפילה,
נכון,
תורה ו...
דעת אלוקים ואחר כך מדרגת התורה. כלומר, זה צודק מאוד ששער ב' זה שייך על התפילה, ואני חושב שבמובן הזה הוא משלים את שער א', זאת אומרת, הדיבוריו של האדם, פעולתו של האדם, זה הבנה שלמה של יכולתו של אדם לפעול. עם אלה, זה שייך ביחס לפעולת אדם אל העולמות, ואחר כך בשער ד', כשזה מתחבר לתורה, אז זה פתאום מקבל את ההופעה השלמה שלה. כי שער א' וב' זה הפעולה של האדם מלמטה למעלה. ושער אחר כך ד' מבהיר לך, ומה קורה כשהפעולה הזאת של האדם שהוא פועל מתחברת אל ההקשבה שלו של דבר השם שבא מלמעלה למטה, איך זה הולך ומתקפל לכפלי כפליים היכולת של הפעולה שלו שהוא פועל כשהוא עסוק בדבר השם שבא מלמעלה למטה. אז האמירה שלו בדברי תורה מלמטה למעלה, כמה היא פועלת? כי זה קשור לחקירה שהזכרתי פה. כשאני שחייב אומר, בצלם אלוקים עשה את האדם בידו לפתוח ולסגור וכו', אז תכף נראה. אז על מה הוא מדבר? מה פותח וסוגר? מה מחולל את כל הדברים? כל דיבור כזה, דיבור של תורה, דיבור של תפילה, איזה דיבורים הם יכולים, יש בתוכם לפעול את הפעולה האדירה הזאת. מאוד בולט, נכון, נפש החיים היה מחנך גדול, מחנך דגול. אז עשה לנו פרקים. ואת הפרקים האלה זה מאוד בולט שהוא אמר, אני עכשיו הולך להסביר בדרך הפשטנים. כי כמו שאמרנו בהתגלת הוא בזה של רבי צלד ההקדמה, נכון? הוא רוצה להסביר את הכל, איך להראות איך שהכל נכנס בתוך מדרגת הפשט. הכל נמצא בסדר הזה של דברי הפשטנים, הכל, אני הולך להסביר לך את כל הדברים הכי עמוקים, איך הם דווקא מופיעים בפשט. והספלף לאות הדבר הזה, איך שהגודל והכותל מתאחדים, איך שדווקא הדברים הכי עמוקים של הארי כתובים לך דווקא בפה, בתוך פשטי המקראות, בתוך פשטי המקראות. אז לכן אני חושב נפש החיים הוא מאוד דידקטי כזה. אז אומר, אני מסביר לך לפרק א' מה זה נקרא את המילה בצלם, ואני מסביר לך לפרק ב' מה זה נקרא שם אלוקים, ואני מסביר לך לפרק ג' מה זה נקרא בצלם אלוקים, נכון? זה מאוד מאוד, יש חיים מאוד חינוכי, מאוד מאוד דידקטי בכל הדרכותיו. טוב, המילה בצלם. המילה בצלם, הלימוד הראשון שלנו, זה קודם כל ההרחקה מהגשמה, נכון? זה שוב, יש חיים מאוד דידקטי. כי הוא אומר, אחרי שהוא מביא את הפסוקים על בצלם אלוקיים, אז הוא אומר, בדיבור רמת חילפיו, והוא כמילה צלם ודמות כאן אינו כמשמעו, כי כתוב מפורש, ומה דמות הערכו לו. אז ודאי שקודם כל לשיעור ראשון, לכן נפש חיים הוא ספר שעד שלא עוברים את מופשטות המחשבה, זה לא שייך להיכנס אליו, כי אחר כך אם אדם עוד לא עסוק במופשטות המחשבה, ולא עמד מורה נבוכים חלק א', ולא זה, לא עסק בה, אז הוא אחר כך אומר בצלם אלוקים, בצלמו קדמותינו, הכל מוגשם. אז קודם כל, זה לא כמשמעו, אלא דמיון באיזה דבר, נכון? בדמיון באיזה דבר, כמו שהוא מביא, דמיתי לקעת מדבר, שנדמז במקרה פעולותיו שהיה נע ונד, כמו הקעת מדבר, שהוא ציפור בודדת ומנוספת ממקום למקום, כך הוא לפי הפשטנים הראשונים, וכן על זה הדרך ומילת עניין מילת בצלם, כי הם הדומים במשמעם בצד מה. אז דומים במשמעם זה דומים בצד מה. באיזה צד מה? הוא לא אמר, רגע, לפני שאתם הופכים. אתם רואים שהוא אמר, דמיתי לקד מדבר, הוא אמר, נדמאס במקרה פעולותיו. נכון? אז פה בצלם שלנו זה גם שייך לאותה נקודה. להידמות מצד מקרה הפעולות. זאת אומרת, תהיה, מה זה עכשיו נקרא בצלם אלוקים? מצד יכולת הפעולה של האדם, יש לו בחינה כזאת של צלם. גודל יכולת, גודל יכולת הפעולה שלו, נכון? אני חוזר ומדגיש את ההערה של רבי יצחק, זה הערה הרבה, ראית את פניי ואחוריי. שפניי זה מצד המחשבה הפנימית, נכון? ואחוריי זה מצד המעשה, מצד המעשה. וצלמנו כדמותנו זה מצד הפעולות, כלומר מצד האחוריי. ראית את מדרגת אחוריי, יויין שם היטב, טוב, בלי נדר, חשתדל לחזור לזה בתוך הספר. כן, סליחה רבי נתן, מה אתה אומר?
זה כמו במורה, כאילו שכל התארים האלה זה רק לפעולות, זה מה שהרב רוצה להגיד פה?
כן, בטח. זה כמו במורה, וכמו אצל כולם שלא מקשיבים, חס וחלילה. שלא מקשיבים, חס וחלילה. לא אומר שזה תלך כדי כך כולם בדיוק כמו המורה. אבל זה ודאי שזה פשט שצריך להיות
חס וחלילה. לא רציתי להיחס שלא מי שכיפשוטו כיפשוטו.
כן.
או ההסבר פה להגיד שזה הפעולות.
אני חושב שזה הפעולות. כמו הקט מלבר. וזה מה שהוא ממשיך אחר כך בשם אלוקים. נכון? שם אלוקים, שוב, זה מה שאני חושב שזה מאוד בולט. הוא מביא לך כמו שמבואר בטור אור החיים סימן ה'. נכון, זה לא נקרא מהתחלה. הוא נע להבין עניין רוב בצלם אלוקים די כבלו שם אחר. כי שם אלוקים ידעו לפרושו שהוא התברך שמו, בעל הכוחות כולה, כמו שעבר בטור חיים סימן ה', בעניין משהו ידבר נקרא בעל הכוחות, מה זה נקרא בעל הכוחות? כי לא כמידת בשר ואדם מידת הקדוש ברוך הוא, כי אדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ, רק שלוקח עצים שכבר נבראו, מסדרם בבניין, ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוא שר ונסתלק מהר, עם כל זה הבניין קיים. אז אין לך כוח אמיתי, הכוח שלך זה לא בליצור, אלא כוח שלך בלסדר. אבל הוא התברך שמו כמו שבעת בריאת העולמות, כולם, ברעם ואם תקיימו התברך ישמיים, בכוחו הבלתי בעל תכלית. כן, מאז כל יום ורגע ממש, כל כוח מציאותם, סדרן וקיומם, תלוי רק במה שהוא התברך שמו משפיע בהם ברצונו התברך כל רגע, כוח ושיפת אור חדש, ואילו היה הוא התברך מסלק מהם כוח השפעתו, אף רגע אחד, כרגע היו לאפס ותו, כמו שנוסדו על שם נס תורה, דרכת יוצרו, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, מחדש בטובו הכוונה ברצונו, נכון? זה הכוונה בטובו והכוונה ברצונו, היינו תמיד ממש כל עת ורגע רואייתה מפורשת כאמור לעושה הורים גדולים, שלא אמר עשה, אלא לעושה. תראו את הנקודה. אז אמר נפש החיים, תראו מה השם נפש הגדולה אמרו לך בברכת ישראל הזה. כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. אז בתהילים כתוב לעושה הורים גדולים. עושה זה לשון הווה, נכון? אם עושה זה לשון הווה, אז אומר, לכן כתוב לך בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, הציור שלנו, צריך להיות זה ציור דעת אלוקים טהור. הכוונה היא, הבריאה נבראת. בזמן מה יצא בראשית? לפני 5,783 שנה. האם מאז הכל מתקיים והולך כסדר? הקדוש ברוך הוא התנתק מהבריאה, והקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה מציאות מהפכה עולמית. כי אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא ברא וזהו, אתה אומר הקדוש ברוך הוא ברא זה פילק. סלק שכינתו, מעל כאילו המציאות לבד, המציאות אלוקית מבטאת מהעולם. אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא ברא ובורא, המגמה, הבריאה האלוקית, אני מוסיף אחר כך, גם אם אלה המגמה האלוקית, כי הקדוש ברוך הוא בורא את זה כל רגע, אז האמת גם שייך אל המגמה האלוקית, וזה אולי שייך אל המחדש בטובו בכל יותר ימי התל ראשית. כי ברור שהחידוש הזה זה לטוב. זה לטוב, כי ודאי שהחידוש הזה לטוב. אם זה רע לטוב, הקדוש ברוך הוא מחדש. אז הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, עשה לראשית. ככה כתוב הפסוק, לעושה הורים גדולים. עושה הורים גדולים, אתה רואה שזה בהווה. סוגריים, קושייה חמורה. איך מדייקים אלא עושה אורים דברים כאילו עולם כבדו? הרי אמרנו בשדת למכה מצרים בלחוריהם. כלומר שאנחנו כל רגע מכה את מצרים בלחוריהם, גם מכה זה לשנות. מה זה?
זה
עולם
כביעה, זה עולם
כביעה, זה מצרים. אבל כל הרבה דברים שם כתובים בלשון הזה, נכון? איזה עוד דברים כתובים בלשון הזה, נכון? למכה מלאכים גדולים, להרוג מלאכים אדירים. יש הרבה דברים שכתובים בלשון הזה. טוב, הירוק זה בא בהיפוך, זה נקרא ברד. אבל יש לנו זה, למקם מצרים לבחורים. זאת אומרת, למקם אחד חוד, זה גם כאילו זה. אז איך זה יקום אלה עושה אורים מילואים? נכון? מה אומרים?
כרלך
של מצרים, כל המקיר. מה זה? מה זה? רגע. שורש של עושה את זה. עדיין, 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 עדיין,
שורש של עושה, זה
עשה
בעבר,
ובמקה
זה שורש
ש... שמקה, זה מן שלווה.
כן, אבל זה
משמש לשני ה... מן
גם
עובד, לא? מה, אתם קוראים מכאן, מכאן, מכאן. מכאן מתפעל לבחורם. שעיקר מתפעל לבחורם. לא יודעים שאתה שינה לה, אני חושב ככה, שגם שאת לא רואה כזה סתם, זה קצת בדיוקי השילה. של חר ושחית. למקה מתפעל לבחורם, זה תהליך שעם ישראל פגש. עם ישראל פגש. אנחנו אומרים, תדע לך, כמו שאתם אומרים, זה לא היה מאורע היסטורי שאין לו שום משמעות לעובד. מקה מצרים לבחורי זה מאורע היסטורי שיש לו הרבה משמעות לעובד. כאילו עולם חסדו. אבל עושה אורים גדולים, זה בעצם, תסתכלו בכל הרשימה של ה-26 דברים, אורים גדולים אף פעם לא פגשנו. כי היה אורים גדולים בזמן הבריאה. אחר כך נהיה מאור גדול במשלת היום, את המאור גדול במשלת הלילה. זה כבר נהיה לאורים גדולים, נכון? אם כתוב לך לעושה אורים גדולים, סימן שהקדוש ברוך הוא מחדש לכל יום תמיד מעשה בראשית, לפי המדרגה הפנימית העליונה של מעשה בראשית, לפי המחדש בטובו לכל יום תמיד מעשה בראשית, לפי המדרגה של הטוב של מעשה בראשית, ששם יש אורים גדולים, ששם סדרי הבריאה הם מאוד עליונים, אז ששם יש אורים גדולים. אתה אומר, אני עושה עוד גדולים כי הוא היה חסדו. טוב, אתה אומר, אורים גדולים, זה אף אחד לא פגע, זה לא נעלם איתנו, זה לא קרה לנו. מכאן אדון שכנס לדורה, מחדש בטובו ויכול להיות עם הסדר ראשי. זה לא נכון שאתה לא נפגש עם אורים גדולים. גם אורים גדולים זה נפקא מינה. אז הבריאה היא כל הזמן מתחדשת. ריבונו שלך מחדש את הבריאה כל הזמן, לפי מעלתה העליונה, לפי שורשה העליון ריבונו שלך מחדש את הבריאה כל הזמן. אז זה אורים גדולים. אז עכשיו גם, אני חוזר רגע אחורה, אז כל זה הוא רק מביא כדי לומר מה זה נקרא שם אלוקים. מה זה נקרא בעל הכוחות? בעל הכוחות הכוונה היא לא פועל בכוחות, אלא בעל הכוחות, נכון? זה הכוונה, הוא בא לשלוט את הדבר הזה. שזה לא פועל בכוחות. זאת אומרת, אתה רוצה לומר אחד, הוא בנה חווה סולארית, אתה אומר יש לו הרבה אנרגיה, יש לו הרבה אנרגיה בדבר הזה שלו. טוב, יש לו הרבה אנרגיה, זה לא יש האנרגיה שלו. הוא לקחת את האנרגיה של השמש, שהוא יודע להוציא מזה. ברוך השם, שאפשר לזה להוציא מהשמש, אנרגיה חשמל, אנרגיה סולארית, לעשות בזה הרבה דברים טובים. אבל זה לא בעל הכוחות. עכשיו כשאתה רוצה לומר בעל הכוחות, הכוונה אתה רוצה לומר, הוא פועל את הכוחות, הוא מוליד את הכוחות, נכון? זה נקרא שם אלוקים, הוא מוליד את הכוחות. אז זה נכון, אומר נפש החיים, שאחר כך בהמשך בעמוד הבא, שגם כל הכוחות הפרטיים נמצאים, וגם כל הכזה, ככל העמים יחוש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם יותר נעם ואל, וגם זה שייך לדני דיינים שנקראים אלוקים וכו' וכו' וכו'. אבל כל זה זה רק שיתוף השם של אלוקים. אלוקים של הטור וסימני של בעל הכוחות ומשהו אחר לגמרי. ועד האלוקים יבוא דבר שניים של הדיינים ומשהו אחר לגמרי. ואולי תכף רגע נחזור בנו אחרי זה, שבשם אל דווקא בדיוקים של דיינים זה לא משהו אחר לגמרי. אבל מתי נגיד זה משהו אחר לגמרי? כי הדיינים הם לא בעלי הכוחות. ולעכשיו נחזור את פרק ג'. אומר נפש החיים, בצלם אלוקים עשה את האדם, עכשיו תבין את גודל החידוש. כלומר, מה זה כוונה בצלם אלוקים עשה את האדם? תדע לך, אתה האדם, אתה בעל כוחות. אתה בעל כוחות. מה זאת אומרת אתה בעל כוחות? לא שאתה ממציא את הכוחות יש מאין. לכן גם אתה באיזה דמיון, רק דמיון. שרק בצלם אלוקים עשה את האדם. אתה לא אתה ממציא את הכוחות יש מאין, אבל בצלם אלוקים עשה את האדם, הכוונה, אתה בעל כוחות, הכוונה, הכוחות באיזה מידה נמצאים בשליטתך. הכל נמצא בשליטתך, הכל נמצא לפי הכוח שלך. ואתה יכול לעטות את הכוחות לימין או לשמאל, וזה אתה בעל הכוחות. זה משהו שזה פלט לאות הדבר הזה. אז אתה בעל הכוחות. זה אומר, טוב, אני קצת רף, אני לא יודע, כל הדברים האלה של הרגיע הזה, הרגיע הזמן. יכול? אז לכן הוא אומר, זה אותו מזבור של העוסקים הגדולים, אני אומר באגם, בעמוד ג' וואי, אם אתה לא הולך לספר כמו שלנו, אנחנו עבודים. דאגה בעמוד ג', מה זה? כן. הוא אומר, זה אף שהוא שם משותף לכל בעל כוחות שנמצאים בעולם, לכל שרים עליו ומאת נקראים, כתוב פה אלוקים, אבל זה טעות, צריך להיות אלוהים, נכון? כי פה, כמו שכתוב, אלוהי העמים, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, עיין זוהר, בעניין ויבוא אלוהים לכתיב המלך ולבן ובלעם, פירוש השר שלו, כי הם אמונים עליהם להניגם, וכן דייני מטה נקראים אלוהים. ובסבא, זה חלק מהזור, אחד מהחלקים, שלושה חלקים שלו נקרא סבא, ושמה אחד מכל שאר שמה וכולי אין שם. אמנם, כולם אין הכוח שלהם מעצמם, אך מה שקבע בהם הוא התברך, כוח וגבורה להיות מושלים בו, לכן נקרא הוא התברך אלוקי האלוהים. פה זה טוב, נכון? אלוקי האלוהים. כי השם הראשון זה... זה שם קודש, האלוהים זה שם חול, אז זה טוב שהוא ישיר ככה. וכן כתיב כי גדול הוויה מכל האלוהים, השתחוו לו כל אלוהים, וגם עוד איך יכולים לקרוא מברך אלא עד אלאיה. ולכן נקראים אלוהים אחרים, רוצה לומר שאין כוח שלהם מעצמם, רק מכוח הגבוה מהם, והגבוה ממנו מושך גם כן כוח מהכוח שלהם, עד הבעל כוחות האמיתי של בעל הכוחות כולם, וכן נאמר והשם אלוקים אמת, שהוא הבעל כוחות האמיתי של כולם, שכולם מקבלים... כוחה ממנו התברך שמו, זה שאמר ויתגלו לפניהם ויאמרו הוויה הוא אלוקים, זה בלי נדרות, נחזור לדבר הזה. אבל אתה אומר נפשך, בזה כולם נקראים אלוהים, כי יש להם מבחינה של אלוהים. אבל כולם שייכים לפי טבעם, באיזה מידה לפי טבעם. יש להם כוח, אבל זה כוח כזה שהוא שייך לפי הטבע. בצלם אלוהים זה שייך שזה מסור בידך. יש לך בחינה מסוימת של מדרגה על צלם אלוקים, שאתה יכול עכשיו כביכול כאילו להוליד, להחיות, או חס וחלילה להמית. אז ועשי מדבריי בפיך, וצל ידי כפיתיך לנטוע שמיים ולסעוד הארץ. יש לך בחינה כזאת, שאתה לא מדרגת אלוהים ששייך לסדר הטבע. אלא יש לך בצלם אלוקים עשה את האדם, אתה שייך מבחינה מסוימת אל המדרגה הזאת של יצירת יש מאין, של שם אלוקים. ואז פרק ג', בואו נתחיל רק מהפסקה השנייה, זה אפשר להתחיל מכמה את מכה. כן, בדמיון זה כביכול בראו התברך את האדם משביתו על ריבי ריבן ולמות עם מספר ומספרם בידו, שיהיה המדבר ומנהיג אותם על פי כל פרטי תנועותיו ומסע ודיבור המחשבותיו וכל סדרי הנגודם אין לטוב ונפח אחד ושלום, כי במעשה ודיבור המחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח בכמה עולמות עליונים וקדושים, הוא עושה בהם קדושה ואור כמו שכתוב ועשים דברי בפיך, וכן אמר רב זל אל תקריא בנך אלא בנך, כי הם מסדרים עולמות עליונים כבונה מסדר בעניינים ונותנים בהם רוב כוח. אז אנחנו רגע מסיים רק בשאלה, כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח בכמה עולמות. איזה דיבורים, איזה מעשים, איזה מחשבות, ואיזה סוג נפשך, על איזה סוג נפשך אומר שיש בכוח המחשבות האלה לבנות עולמות. האם מחשבות פשוטות, מחשבות של מוסר, מחשבות של תפילה, מחשבות של תורה, איזה סוג של מחשבות יש להם באמת את הכוח הזה של היצירה? זאת אומרת, כי מתחדש, מתי האדם הוציא את מדרגת צלם אלוקים שבו? זה קשור מאוד לשים דברי לפיך, מה זה בין?
בפסקה הראשונה קצת משמע, זה טוטלי. כל דמותם עשה דיבור המחשבותיו, לטוב
ולהפך. כן, גם פה. אז זאת אומרת, כל דמותם עשה במחשבותיו, זאת אומרת, הדיבור טוב שאדם מדבר, אז הוא... אז אולי נטייל פעם בעשים פרי לפיך, תוצא את זה כסיפיך למצוא שם ולסעוד הארץ. שעשים נפשך זה ממש פשט הפסוק, נכון? ועשים דבריי בפיך, לנטוע שמיים ולסעוד הארץ. שמתי אותך בצלם אלוקים ברא את האדם, והרוח הממללה שלך, בשביל לנטוע שמיים ולסעוד הארץ. בשביל שיש לך כוח לחולל את המציאות, לפעול על המציאות, לחולל אותה, לחדש לה הרבה דברים. אז עושים דברי בפיך למטוח שמיים ולסעוד הארץ. טוב, זה סדר כזה מאוד מופלא. מה, באיזה דברים יש לך סדר הזה? אז טוב, זה בלי נדר פעם, נתחיל מהדבר הזה. אני רואה את מהיר הקודי על ארץ, תשימו לב שמיד בפרק ד' יש לך מנשא הולך להנהגה המוסרית. נכון? וישר הפרק ד' הוא ממש נפתח ממש ממש בסדר הנהגה המוסרית. בלי נדר, אז אולי נלמד עד בלי ההגה של ו'. לא יודע, יש לדל ד' ה', לא יודע, ד' ה', אם אפשר את ו'. בסדר, טוב, אבל נשלים עוד קצת דברים מאלף, כי יש חיים חידוש בצלם, אז אולי קצת נשלים שיטות הראשונים בצלם. מה זה צלם? ומה החידוש של חיים בצלם? זה ד' ה', בנדר.